טוב. מקווה שגם יתחמם עוד מעט, ואז נוכל גם להוריד את הפליז. הפענו אותו, לפי זה באיזשהו...
כי אתמול היית נראים שם
משהו,
אבל
תפיק.
הוא
שואה. הוא שואה, בדיוק. הוא שואה שעה לפני התפילה. אני רמת את זה שם. כן, טוב, אבל בוא נתחיל, שמי שמעת הקלטה, לא יחשוב שאנחנו עוסקים פה בחשמל. טוב, אוקיי, התורה הזאת, אתם אפילו הבאתי פה את הספר, את השיעורים, כי אני ככה, דברים שאני הולך ל... אבל מה שאנחנו נלמד הם מאוד מאוד קשורים, הם מבוססים לפחות מבחינתי על השיעור של, של הרב שגר. אנחנו דיברנו הרבה, אני חלקכם לא הייתם מזה, אבל זאת אומרת, אנחנו בעצם מנסים לטעון של הרבי נחמן, יש כאילו בקי ברצו, בקי בשוב, יש את ה... יש בחינה של רצו, יש בחינה של עין, של חוויה של עין אלוקי, של חלל פנוי, ומה שזה מביא אותנו, אנחנו רק עכשיו התחלנו. אז זה מביא אותנו למקום של לשאול יהודים בדרך, רק אני עצמי לספר ידעתי וכו'. כן, לא. אפילו זה לא. טוב, אז יש מצבים של חלל פנוי שהם יוצרים לנו געגוע, אבל גם אסתר, ודיברנו ככה בהרחבה על המשמעות של הדברים האלה, ויש מצבים של חסידים, יש מצבים שרבי נחמן, זה לא הצד היחיד, הצד השני שלו זה גם בקי בשור, זאת אומרת, גם בזה צד בקי, יש איזשהו עולם של, של נוכחות אלוקית. ואנחנו גם נדבר על שני הצדים, אולי דווקא באמת בהמשך נדבר בעיקר על הצד השני, אבל שריות אחרונות, ולא שלכם שריות, באמת משהו נורא נורא חשוב, אני חושב, בלחיות עם העין, בלחיות בתוך מציאות של היעדר, וריחוק, אולי מה שאנחנו נראה היום, אולי המושג היעדר הוא לא מושג מדויק, אבל אולי דווקא מה שאנחנו נראה היום הוא אפילו יותר קשה מהיעדר. וזה איפה להגיד התפיסה הפרדוקסלית של רב נחמן, כתבו על זה כבר הרבה, אתם יודעים שהיה חוקר בשם יוסף וייס, היה בן אדם ככה מאוד אומלל, מחולה נפש וכל הדברים האלה, הספר שהוא כתב, שאני מאוד מצליחם לקרוא אותו, מי שלא קרא אותו עדיין, הלכת את ברסלב, למרות שהוא נכתב לפני הרבה הרבה שנים, אבל הוא בהחלט מאוד עמד על הצד הפרדוקסלי הזה של רבי נחמן, ונסה כאילו לראות מה זה אומר לנו, אני חושב שזה אומר דברים שלפחות לי, הם ככה הרבה פעמים מחיים אותי, למרות שאני אולי מעוות את הדברים שאומר רבי נחמן, אבל בואו נראה. טוב, אז בואו נתחיל קצת לקרוא. דע כי לראות במפלתם של רשעים אי אפשר, אלא לידי בחינת ארץ ישראל. בבחינת שב לימיני עד השיט אויבי אדום אל פרליך, בבחינת ארץ ישראל, ואת בנימין, בן ימין, עד בארץ ישראל, ואתם יודעים שבנימין זה הבן שכאילו יביס את עשיו, הוא נולד אחרי שיעקב ורחל השתחוו לעשיו, אז יש בו את ה... מבחינה העצמאית הזאת, מבנימין נתניהו שלא יכרה ולא ישתחווה, כן, זה סתם ביחה. זה הבחינה של ארץ ישראל. זו נקודה מאוד חשובה, בכלל, בעולם הדימויים של רבי נחמן, אנחנו גם נדבר עליה בהמשך, זאת אומרת, ארץ ישראל בתור הקוטב הזה של השוב. ארץ ישראל בתור המקום של הממשות, של הישות, של ההתגלות, כאילו לפרק את הבחינה של, של הרב קוק, של האימננטיות, של הנוכחות האלוקית, וזה חשוב, זה בעיני בחינה מאוד חשובה. זאת אומרת, אנחנו קצת שכחנו אותה, קצת, שוב, אנחנו באמת חוזרים בשיעורים שלנו לספר של ישי, שהוא כאילו סוג של, במכוון, ספר גלותי. ספר שרבי נחמן היה בחוץ לארץ והתגעגע לארץ ישראל, ויש אנשים שחיים בארץ ישראל ומתגעגעים בחוץ לארץ. זה לבחינה של הגלות, ונבין גם למה הם עושים את זה.
איך יש את כאילו לסגור את הספר שקראתי?
מה? בסדר, אבל זה... תשמעו חברים, בואו אני אגיד לכם מה שלא יודע אם סיפרתי את זה לכם בינתיים, לא יודעת כמה זה, אם תהיו פה שנה הבאה, מי יהיה פה, כאילו כל אחד ועניינו, אחלה כאילו בצבא, אחלה כאילו די הוא ברור איפה. אבל לא יודע, אולי במקרה יותר, חלק משומע ההחלטה הזאת בטוח יהיו פה. אז אני שנה הבאה מאחרי החגים, אולי אפילו מאחרי יום כיפור, אני אהיה בגלות בלוס אנג'לס, במסגרת חצי שבתון שמכריחים אותי לקחת.
זה איסורים?
כן? כן. בלי המשפחה עוד, כן? אז אני, אם אתה חושב אני, יום ראשון אני אהיה בוולט דיסני, יום שני אני אהיה ב... כן, אז אתה טועה. זאת אומרת, לא, אני אהיה שם ביום ראשון בספרייה, יום שני בארכיון, כאילו, זה יותר ריאלי למה שאני הולך לעשות שם. אז... אז כאילו, אז צריך את הבחינה, זאת אומרת, אני חושב שלפעמים אנחנו, כמו שרבי נחמן אומר, איך נחווה את ארץ ישראל בחוץ לארץ, צריך גם לחשוב איך לחוות, לפעמים אנחנו צריכים, גם בחוץ אנחנו יכולים לחוות לעשות ארץ ישראל, לפעמים אנחנו צריכים דופה הפוך, לפעמים חווים בארץ ישראל, מבחינת חוץ לארץ, זה דבר שאנחנו חייבים לקחת, לא הגענו פה לנחלה ולמנוחה, זאת אומרת, רבי נחמן עבור ארץ ישראל היה עסוק לאוטופיה, עבורנו היא לא אוטופיה, עברנו עם ממשות על כל הצדדים של העניין הזה, ואנחנו לא חיים, אני מקווה שאני לא הורס פה את החיים לאף אחד, אנחנו לא חיים בגאולה השלמה. חיים רק בהתחלת, ויש פה הרבה דברים שהם באמת שייכים לגלות מאיזשהו מקום, מהרבה בחינות. כל אחד יראה, אחד יראה את זה בהמונה, אחד יראה את זה בדברים אחרים, אבל אני חושב שאנחנו, אולי כבר היום דבר יותר מוסכם, הנקודה הזאת. ושם רואים במתן של רשעים. שם החיים מתנהלים בצורה ברורה. שם השחור הוא שחור, והלבן הוא לבן, והסוף הוא טוב, וכמו שצריך. ואדם כאילו יכול להגיד, כאילו, אני בסדר. כאילו, הגמרא אומרת שיש מצווה אחת, אדם יכול לבוא בזרוע, וזה מעשרות. אתם יכולים, הקדוש ברוך הוא, עשיתי ככל אשר ציוויתני. יאללה, ועכשיו אתה ברך, יאללה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו עשינו, יאללה, איפה אתה? נותן לך יומיים לצורך העניין. וזה צד. כאילו זה צד בעולם, שאני יכול לבוא ולהגיד, סליחה, אני בסדר, עכשיו הדברים אמורים להסתדר. כאילו, עכשיו החמאס אמור להפסיד. אוקיי? בסדר, יש דבר כזה. אבל הוא לא תמיד עובד, אז בואו נראה מה אנחנו עושים כשהוא לא. ולהמשיך, מבחינת קדושת ארץ ישראל עכשיו בגלות, שהיא תחת יד הסתרא אחא. וזה דבר מאוד חשוב שאני חושב שיכולים ללמוד מרבי נחמן, והיום אני חושב, שהוא מאוד חזק, זאת אומרת, מי שקצת מסתכל גם ברמה הקיומית וגם התרבותית, שהיום זה לא ארץ ישראל וגלות, כאילו פעם היה את זה והיה את זה, שם היה את זה והיום את זה, זה לא כך. אדם שמסתכל על הדברים בצורה כנה, אז הוא יגיד, כן, זה מעורבב בחיים שלנו, יש לנו רגעים של גלות, יש לנו בחינות של גלות, יש לנו גם בחינות של גאולה, אבל איפה הספר? רוץ. אוקיי? אני חושב שאתה יכול לפחות לנסות ליצור באומן מבחינת ארץ ישראל, וכאילו, צריכים להבין שהיום זה שתי דברים שאנחנו נעים ביניהם. ולהמשיך מבחינת ארץ ישראל עכשיו בגלות שהיא תחת הסתרא אחא. ואין יכולת בקדושתה להתגלות. אף על פי כן יכולים לגלות להמשיך קדושתה אפילו בגלות המער הזה לבחינת ואף וזאת בארץ אויביהם, אנו אפילו בגלות המר, יכולים לגלות לך גם זאת, גם זאת. ודאי מה יכולים להמשיך את ארץ ישראל, שזה גם זאת, שאתה זאת, בזאת אני בוטח, המשהו הברור והמפורש, יש גם זאת, גם זאת. על ידי התמצצות אור זכות אבות. ואמר הזוהר, בתר דעית את המים אבות, איתה מנשכינתה, מבחינת וזררתי את בריתי יעקב, וארץ יזכור, תצא אור זכות אבות, עד נתגלה נשת ארץ ישראל. זאת אומרת, ולא יודע שאדם רואה, זאת אומרת, מהרשע גם רואה ברשע מה שהרשע רצה לראות בו, שזה סוג של חידה שאנחנו מקווה שאנחנו נוכל להסביר אותו בהמשך. וזה דבר שהרב שגר לא מסביר, ופה אני רוצה להוסיף מעט משלי. אולי אני אוכל אתכם, אוקיי, אז מה זה ארץ ישראל? מה זה האבות? איך אתם מבינים את זה? ארץ ישראל קשורה באבות, נכון, אברהם, יצחק, יעקב, הם קשורים לארץ, הם... תעשה משהו, אנחנו בעדך. תפשיד אותו.
לא יודע.
כן, הוא עובד, הוא פחת גלות, או אמת הוא...
הוא עובד בשירות הציבורי.
טוב, יאללה. אז מה אתם אומרים? מה זה הבחינה של האבות? מה זה אומר? שזה ארץ ישראל. זה להמשיך לשאת ארץ ישראל גם בגלות. למה? מה באבות יוצר טרנספורמציה?
אין לך שום דבר בעצמך. שלך, אתה לא יכול להגיד לעצמך, אני ככה, אני ככה, אז אתה יכול לפחות להתעלות רבות שלך.
יפה.
אני יהודי, אבא שלי זה אהרון אבינו.
גם אני חושבתי, אבות זה המסורת. כאילו, יש את המסורת הפשוטה, התמימה אולי, שאנחנו יכולים כאילו להאחז בה. זאת אומרת, אנחנו נראה שהגלות זה מציאות שהעולם משובח לחלוטין, הכל הפוך. גם הפוך עלינו. ואז אומרים, אוקיי, בוא נחזור את המסורת, את נחזור לשורשים, נחזור לעולם. זה שהוא סוג של נוסטלגיה כזאת, שרבי נחמן בדרך כלל לא מאוד אוהב אותה. אתם יודעים שהבעל שם טוב בשמו אומרים, אל תפנו אל האובות, אל תפנו אל האבות. נראה מאוד חריפה. כאילו, מהפכנות, יש בזה ברחזות משהו מהפכני לפעמים. בסדר, לפעמים אנחנו צריכים את ה... כשלחזור לארץ ישראל, למקום שבו הכל מסודר, שבו הכל ישר, אנחנו צריכים לחזור לזה שהוא... הנוסטלגיה כזאת היא לעולם כזה יותר אולי תמים, אולי, זה פירוש, פירוש הזה הוא לא פירוש מחויב. עכשיו, אני רוצה לקרוא את הגמרא שאליה רבי נחמן מתבסס, היא גם הגמרא כשלעצמה היא גמרא מאוד חריפה. אמר רבי יוחנן משום רבי יוחנן, רבי שמעון בר יוחאי, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. נאמר, עוזבי תורה ינהלו רשע. שומרי תורה יתגרו בה. כן, יש לנו רשע, אתה יכול להתגרות בו, כי אתה צודק, אתה צודק, אתה תסתדר, הרשע לא יוכל עליך. הנה, ככה. ואמר רבי יצחק, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו, שנאמר, יכילו דרכיו בכל עת. ולא עוד, אלא שהרשע זוכה בדין, שנאמר, מרום משפטיך מנגדו. ולא עוד, אלא שהרשע רואה בצריו, אתה תהיה עצר, תריב איתו, הוא ינצח. נאמר, כל צורה יופיח בהם. לא קשה. הרי מי לדידי, אם אתה סתם מתגרר בו על זה, תפס לך את החנייה, זה לא כדאי. אני חושב שכן מטיונר, תן לו נחנות במקום שלך. לא שווה בשביל זה לקבל איזה מטען מתחת למכונית. אבל זה נשמע, אבל אם יש לך, אם הוא מפריע לך להתפלל, זה אתה יכול להיכנס איתו, לפחד. דיבת אימא, הווה מילי דשמה, ולא קשה, הברשע שהשעה משחקת לו, והברשע שאין השעה משחקת. ואני מה גמרא אומרת. גמרא אומרת, יש מציאות שכמו שאיוב אומר, ארץ ניתנה בידי רשע. תוריד את הראש. השעה משחקת לו, הולך לו קלף. אז מה זה אומר? פה, זה באמת אחד הדברים העמוקים שכאילו הרב שגר חופר בו הרבה בתורה הזאת ואת מי הוא לא מעסיק. האם זה שמישהו הולך לו, זה אומר למפרע שהוא צודק? האם זה שטראמפ ניצח בבחירות, זה אומר שהוא נושא בקרבו בשורה נפלאה? כן. זאת השאלה. האם זה שמשהו מסוים הצליח, אוקיי? משהו מסוים. האם העובדה שישיבת שיח מגרדת את תלמידיה? וישיבות אחרות מפוצצות בתלמידים. זה אומר שהם צודקים ואנחנו לא. טוב, אתם פה, אז אתם לא אובייקטיביים, אבל... ועוד הרבה שאלות כאלה. כאילו, האם זה שה...
כאילו, בבחינת המניפולציה, כאילו.
לא הבנתי.
אתה מצפה לתשובה אבל שלא תהיה מניפולטיבית, כאילו.
בטח, תשובה אמיתית. מה, אנחנו לא עושים פה מניפולציה.
לא, אני חושב שם, כאילו, הדיונים האלה הם... זה שלך, כאילו... בהכרח מובלים למניפולציה.
הוא כבר
להגיד לך, כל
אלוקי,
כאילו.
אז, לא יודע, כאילו, אני אומר. לא נראה לי שהוא יגיד את זה. החוק ידע לקחת תופעות מסוימות ולהגיד, אבל שוב, הרב חוק... נכון, אבל אתה צודק שהרב חוק הרבה פעמים אומר, שוב, בכל מיני אמירות היסטוריות כאלה, שנגיד אחרי שהפסידו כל רוסיה הצארית וזה, בכתם ראשונה, נחרטו ממלכות הרשת, נקודה בדיוק את הדבר, כאילו, הוא לא... ואולי הצד שני יפקיע יותר חזק, אם זה אומר שהוא יותר צודק.
זה אומר.
נכון, אתה צודק. אני לא יודע אם זה מניפולציה. זאת שאלה שהיא שאלה גדולה. כי בעיניי, בתור בן אדם, שהוא לא רבי נחמן, בעיניי מבחן ההצלחה הוא מבחן משמעותי. זאת אומרת, בעיניי זה דרך לקבל איזשהו משוב מהחיים. והחיים בעיניי זה גם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לכן, הפעם אני מסתכל על עצמי, ואני אומר, רק שנייה, אני מלמד בישיבה שהיא נורא נורא קטנה. לפעמים אני יושב עם שני תלמידים בשיעור. אני מלמד, אני עובד בהיסטוריה, שגם לזה בקושי יש תלמידים. Okay? אני נמצא בקרב שבה אני מתפלל, היא הקהילה הכי קטנה בשכונה שלנו. אז זה, אולי זה אומר שאני לוזר? אולי זה אומר שאני הולכתי בדרך הלא נכונה? Okay, אתם אומרים שאני עדיין שמה, אבל זה דבר שאני חושב שכאילו, לפעמים בן אדם הוא ראש בקיר. ראש בקיר, כאילו היה... אני חושב באיזשהו מקום, הריאליזם הזה, יש בו משהו נכון. זאת אומרת, העובדה שלרשע, השעה המסרקית, היא לא עובדה פשוטה, וזה שהגמרא אומרת, תשמע חביבי, זה ככה, זה לא. הסימן קריאה הזה, אני רוצה לשים על הסימן שאלה, זהו, הגמרא אומרת, אם אתה חושב, אנחנו בעצם הולך בעקבות הגמרא הזאת. נכון, החיים זה לא הוליווד, בסדר, אוקיי. אבל, אז מה, אז החיים זה, לא יודע, מי איזה קפקא? זאת אומרת, זה החיים, שכאילו, הטובים תמיד מפסידים? מה זאת אומרת, שעה משחקת לרשע? מה זה נקרא שעה משחקת? יש לו, הולך לו קלף? מה זה אומר? מה זה אומר מבחינת תיאולוגית? אז מה, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להתעסק איתו כי הולך לו קלף? מה זה פה?
שאלה זה שאלה באמת של תיאולוגית, כאילו, כי... איך אופן איזה שאלה כאילו, אתה לא יכול פה אז... לא, זה היה פתח למניפולציות, כאילו, אתה יכול לבוא ונאמר, כאילו... כל חלק מזה, כאילו... זה שיח שאין כל כך איך לעבוד איתו, כאילו. כל חלק מזה תוכנית, או... ויש שקורא את זה כאמירה... אני משנה את השאלת, כאילו, איפה כאילו אני נמצא פה בצד, ואז... כן, זה הולך לו קלף, הוא אומר שטראמפ הוא עשיר, וזה וזה, אז לא יודע, כאילו, אין לי, סתם אני...
לא,
לא מבין פוליטיקה אמריקאית, אבל סתם דוגמה,
כאילו. אני מסכים.
כן, זה עובד, כאילו.
אני מסכים, שוב, אני יכול לומר את האמירה הזאת, זה שמשהו מסוים בעולם, העקום הזה מצליח, העולם הדפוק הזה מצליח, זה לא אומר שום דבר. זה רק אומר שמישהו איתים את הדפיקות שלו לדפיקות של העולם. זאת אומרת, אני מוכן בהחלט לעמוד מאחורי המשפט הזה שאני חוויתי אותו באופן אישי הרבה מאוד פעמים. שוב, אנחנו נראה אותו שוב דרך אדם של רב שגר בתוך התורה הזאת של רבי נחמן. אבל בוא נדבר על הגמרא הזאת, נכון? יש פה רשע. כן, האם מבחינה נורמטיבית אני לא מחויב להתגרות, פשוט להתגרות פה סתם? להתאמת איתו, כן. אתה רואה רשע, אתה לא אומר, לא, עזוב אותו, חכה, עזוב, אפילו זה מלא דשמיה. אז מה רשע מסרקת לו? האם אני לא מחויב כאן נורמטיבית להציל... ושוב, וזה לא שאלות, זה לא שאלות תיאורטית, חברים יקרים, צר לי. לפעמים אתה עובד באיזשהו מקום, ואפילו לפעמים באיזשהו מוסד חינוכי, ופתאום איזשהו אדם מנוזל עולה למעלה. אתם יודעים כמה דברים כאלה אני ראיתי בחיים שלי? יודעים כמה טיפוסים כאלה שוב שהם, הם יודעים את הפוליטיקה ואת הקשרים ואת כל הדברים האלה, והם מטפסים למעלה, והם דורכים על ה...
לא, אפשר לקרוא את המילה הזאת כאמירה הכי ריאליסטית שיש, אל תשחק איתו, כי לא רואה שכן הולך לו ולך, לא, זאת אומרת, הדבר הכי כאילו נורמטיבי שיש, זאת אומרת, הדבר הנורמטיבי שיש זה לבוא ולמחות על זה. איך, הדבר הנורמטיבי שיש זה לשבת בצד כאילו, בשנייה, כאילו... לא כדאי לך, לא משתלם לך להיכנס לזה.
אתה מדבר על פוקר, הוא מדבר פה על שאלות של...
לא, מדבר פה ההפך, לא, אני אומר פה כאילו...
לא, מצליח, לא מצליח,
אבל
אתה יודע,
זה עסקי. לא, לא עסקי, לא, לא קורה עם מישהו כאילו, לא, אני אומר, לא, גם זה שורה פוליטי ולא יודע, הרי, בכלל. אז כאילו, זה לא חכם מצדך לבוא ולהתעסק.
מה זה לא חכם? אבל העולם ככה לא משאר? הנה, היטלר, דוגמה לאדם שהלך לו קלאס. הנבלה הזאת עלה לשלטון, כל מה שנגע בו הפך לזהב. והרבה אנשים שואלים, איך זה יכול להיות? מה שהיה להיטלר, הוא פשוט יצא, אבל אנשים אמרו, אתה יודע מה? בסדר, הוא נבחר, אבל כזה טמבל, תוך שבוע הוא יעשה כל אחד בשטויות שהוא כבר יעיף אותו מכל המדרגות. קרה בדיוק הפוך, אבל העניין הזה שהיה חסר כל השכלה, והמוני, וגס, וכל הדברים האלה. זה חסר מעצורים לחלוטין, זאת אומרת, תופעה טבע מדהימה לחלוטין. הצליח לו דבר אחר, בכל מה שהוא נגע בו הפך להיות זהב. כל האתגרויות שלו בעולם הצליחו, כל הדברים שאתה ברמה הכלכלית הצליחו. זאת אומרת, כאילו, בלא מטרענות שלו עושים, אני חושב, שמע, מ-39 זה הפך להיות אסון. אבל 39 הם היו השנים היפות בחיינו. הרבה גרמנים שחיו אז חשבו. ככה אמרו ככה עם היד על הלב. אז מה, אז לא להתגרות בו, לא להתגרות בו, הולך לו קלף. שימשיך, שימשיך, למה לא?
זה עוזר להם
מתגרים מה שוב, אין כתב מאמין במטאפיזיקה, אני לא יודע, מבחינה היסטורית, כן. עוד לא היה לו צבא חזק, עוד לא היה לו את הדברים האלה. לכן, הגמרא הזאת משאירה אותו עם שאלות מאוד מאוד נוקבות, אני חושב. אולי נשים את הפנייה בצד ונראה, ונוסיף עליהם עוד, נתרץ אותם בזה שאנחנו נוסיף עליהם עוד שאלות, מפרי עתו של רבי נחמן. כי הרשעים ממשיכים מבחינת רוע העין על שונאיהם. הם לא רק נלחמים בהם, הם עושים משהו יותר גרוע שאנחנו ננסה עומת להבין אותו. מבחינת, ולא עוד אלא שרואה בשונאיו. יש פה איזה משהו של ראייה. והאדם ניצול מרוע העין הזה, על ידי לימוד זכות שלו, שמלמד על הרשע, שלימד על הרשע. פרדוקס מספר אחד. זאת אומרת, הרשע חושב עליך דברים רעים, ממשיך עליך עין רעה, איך אתה תפתור את זה? שתלמד עליו זכות. למה? גם הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על הרשע. למה הוא עושה את זה? ולמה הוא עושה את זה? בשביל להציל את הצדיק מרוע העין של הרשע. הלו, מה דעתך שהוא יחסל אותו במכת ברק? זה לא יותר מוצלח מאשר האפשרות השנייה. זה שאמרו חזל ולא עוד אלא שזוכה בדין. נכון. נאמר מרוע משפטיך כנגדו. וזאת השחייה שזוכה בדין, שמלמדים עליו זכות, או לא צריך ללמד זכות מלמעלה, על ידי זה ניצול הצדיק מרוע העין של הרשע. זאת אומרת, כל הסיפור הזה שאתה חושב שהוא לרעתך או לטובתך, זה שהרשע פתאום מצליח וזוכה בדין. הוא זוכה בדין של הקדוש ברוך הוא, לא סתם זוכה בדין באיזשהו בית משפט. כי לסלק הדין והמשפט, צריך לזה התגלות היד. בבחינת ותוחז במשפט ידי. שלא לשלוט על הרשע. כשנתגלה יד השם, אז נעשה צל, שבו נתכסה הצדיק מארס של הרע עין. ובצל ידי כיסיתיך. שוב, יש פה פרדוקס על פרדוקס על פרדוקס. זאת אומרת, התגלו את היד, ותוחז במשפט ידי, הנה, עכשיו יופיע המשפט האלוקי האמיתי. עכשיו הרשעים יחטפו אותה, והצדיקים יקבלו אותה, את התשופה. לא, זאת לא היד. היד עושה צל. היד מסתירה את, את האור האלוקי. במקום שזה אקט של התגלות, זה בעצם אקט של אסתר. כן, אבל היא מגן מאור, לרשע יש אור, האור הוא אור, הוא לא אור של הרשע, אתה לא אור של מה שהרשע מייצר אור. לכן יש פה משהו יותר מורכב. בסדר, זאת אומרת, יש לך איזשהו אור, והאור הזה משום מה הוא לרעתם, שצריך להבין עוד למה. היד מגינה עלינו יותר צל מהאור הזה, ובכך מצילה אותי מהרשע. יש משהו יותר מורכב, האור לא מגיע מהרשע. כרשע עובד באור. האור הזה, שהוא כביכול האור האלוקי, הוא עוזר, הוא, באופן פשוט, פרדוקסלי, הוא עובד לטובת הרשע, ולא לטובת הצדיק. מישהו פה רוצה להוסיף משהו? להחכים אותנו? להביא משהו? בוא נשים את השנייה בצד, כי אנחנו לא מדברים עליה כרגע. מה שאני ניסיתי לטעון, שארץ ישראל זה המקום שבו אין כל תסבוכת שאנחנו רואים אותה כאן. זה מקום שבו הדברים פשוטים. יש שכר ועונש, הרשע יענש, הצדיק זה, אנחנו, אבל...
הסיפור מסופר כפי שצריך להיות
מסופר. בדיוק, בדיוק. שמה זה קורה כמו שצריך. כן, אתה בסדר אותו לימוד ותוכלת לישון, ואתה בסוף יודע שבסוף הטובים איכשהו ניצחו. לא במחיר כבד, אבל הם ניצחו. אז ארץ ישראל זה מתנהל כמו הסרט. זאת אומרת, אתה יודע שבסוף דברים מסתדרים. בינתיים, בסרט של ה... הנה, הסרט של ה... של, של, של הגלות, או מה שמתואר פה לפחות, הוא סרט שאתה... לפחות זה נראה בינתיים שהרשעים הולכים בינתיים לנצח. יש איזשהו סרט שבו רעים מנצחים? מה? הלוואי. לא, בטוח יש.
יש. לא בטוח שאחד מעניין
אותו. אחד מעניין? טוב, מנסה לחשוב אם יש בדבר כזה באמת.
נראה לי, פה, שאמרת, לא להתגרות ברשעים, זה לא לעמוד מנגד, אלא בשביל לנצל ממנו, צריכה להיות איזושהי פנייה, איזושהי הסתכלות. אז אני חייב להיות באיזשהו דו שיח איתם, אז כמו זה מתבטא בלימוד זכות.
כן. זאת אומרת, אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד נכונה, למרות שאני לא רוצה להתמקד בה כרגע. אתה כאילו אומר, אין פה בן אדם שהוא פחדן, שהוא מפחד מהרשע ומההצלחה שלו. הוא פשוט נוקט באסטרטגיה אחרת, שאולי נקרא לה אסטרטגיה חסידית. זאת אומרת, זה לא שהוא לא נלחם בשכן המאפיונר הזה, בגלל שהוא מפחד ממנו. אלא שהוא מבין שלהפעיל כוח זה לא יעזור. זאת אומרת, שבאיזשהו מקום, דווקא אם הוא יבוא אליו ולהגיד לו, תשמע, אין לך עלות השוקה, לכן אתה כל כך אדם עצבני. אל תעשו את זה, לא בטוח כזה יצליח. אז מה, הוא מביא לו הוגה. יש ספר, יש שיטה שנקראת Life Center. זה שיטה משפחתית, אבל מכירים את זה? מה צריך מאוד לקרוא? זה לא שלושה ספרים. אז כאילו, זה טוען שהרבה פעמים אנחנו כועסים ומעוצבנים, לא כי אנחנו רוצים להשיג משהו מסוים, אלא כי אנחנו רוצים להביע רגשות. ואז אם מישהו יזהה את הרגשות שלנו, אנחנו פשוט נרגע. שמה תיאוריה מאוד מוזרה, אלא שהיא עובדת. אז תספר לכם סיפור. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו עצבניים, סיפור שהיה באמת, סיפור חסידי שהיה באמת, בשיטת לייף סנטר. אני, כשהגעתי לאוניברסיטה, אז הייתי בחדר יחד עם מישהו. בינתיים קיבלתי חדר עם ארבעה פנסיונרים, אז יש לי למעשה חדר לבד. שניים כבר בינתיים הגיעו לעולם שכולו טוב. אז קיצור, אז באתי ואני אכלתי ארוחת צהריים. אני לא אוכל בקפיטריות למיניהם, אני גם חס על הכסף וגם על הבריאות וגם על הקשות. אני אוכל, אני מביא לי קופסה בבית ואני אוכל. ניגש לי אותו בחור ואומר לי, מה אתה צריך להיות? ולכת פה את השולחן? ואיזה תינופת? ומה? מה אתה רוצה ממחיים שלי? זכותי לאכול פה באמת? מה קרה לך? גם אתה תסתכל את עצמך. משום מה, הקדוש ברוך הוא עזר לי. ונזכרתי בלייף סנטר. אמרתי לו, אני רואה שאתה מאוד כועס. אני רואה שזה מאוד פגע בך. לא נורא, תאכל, זה בסדר, לא קרה שום דבר, זה בסדר גם. ואתה אמין לי, ככה. ככה זה השתנה, זה דבר שיודעים אותי איך זה עבד. וכולו, זה הכעיס אותו. עכשיו, הוא לא רוצה לצעוק עליי. הוא רוצה, כמשל, אתה מבין שאני כועס? אמרתי, כן, אני מבין. וזהו, זה נגמר. מבינים? אותו דבר ילחס עם הרשע. זאת אומרת, יכול מאוד מאוד, שתגידו שתשמע, אני רואה, נכון שאתה כואב? כאילו, אני, לשדר לו איזשהו הבנה, אני מבין אותך. זה קשור למה שאנחנו למדנו גם ברב קוק. זאת אומרת, וזה אולי יעשה את העבודה, הסיפור הזה. כאילו, אז אתה, נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת, כאילו, הלימוד, זה לא מדובר פה בלהיות אדיש לרע, ולהוריד את הראש, ולהיכנע, שפשע גלותית כזאת. זה גישה ש... סליחה לדוגמה הפרובוקטיבית. אתם יודעים ש... כאילו, שאני מלמד את זה בפל היטלר, אני ממש מראה שאתה לא ילדות ממש השוקה. כאילו, אבא שלו היה אלכוהוליסט, הוא נפטר באיזה, ואמא שלו שמאוד אהבה אותו, והיה קשור גם לנפטרה מסרטן. והוא היה מאוד מאוד עני, והוא היה ממש הומלס תקופות מסוימות. והיה סוג של נפל כזה, ואת כאילו, ואז פתאום... יכול להיות שמישהו אמר לו, כאילו... תשמע, אני חושב ש... אתה יודע שגם לי היה קשה פעם, בוא נדבר על זה קצת. אולי כל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. זה נשמע מוזר, כאילו, באמת טיפוס דמוני, אבל אין ספק, אבל כאילו, זה כאילו גישה חסידית, היא לא קלה לעיכול. זה מורנו ורבינו, הרבי נחם, זה חצת לברכה, שהיה ככה מדבר עם החמאס נגיד. זה לא קלה לקבל את הדברים, לא קלה להבין אותם, אבל זה... וזה דבר שאולי אפשרי דווקא בגלות. דווקא במקום שאני מרגיש חלש, במקום שאני... זה אולי עוד דבר שקורה בגלות. כאילו שאני יכול... מבינים? היא מייתרת איזשהו סוג של רכות כזאת. היא יוצאת לתנועה... זו הבנה מסוימת ש... כאילו, הרבה פעמים, אני אמת, אני מסתכל על התפיסה הישראלית ואני מתבייש, כאילו, שאומרת, יש בעיה, נפיל כוח. אז זה לא עובד, עוד יותר כוח. אז זה לא עבד, עוד יותר ועוד יותר כוח. זה לא תמיד נכון. אני לא אומר שזה אף לא נכון, אבל זה לא תמיד נכון. הדבר הזה. צריך להכיר בכאב. באמת, לפעמים האדם, הוא לא רוצה להכיר לך, הוא רק רוצה שתכיר בכאב שלו. אנשים טיפשים, אז הם לא רואים, שמה, כואב לי. במקום זה מעדיפים להכאיב לך, שתבין שגם להם כואב. Okay, אז אני לא נאיבי, אני לא אומר שזה, אבל שווה, לתת לזה צ'אנס שווה, לבדוק את האפשרות הזאת. זה בדיוק המניפולציה שיונתן הזהיר אותנו מפניה, אתה צודק, ברור. זאת רבי נחמן כאילו חושף אותנו מאחורי הקלעים של המציאות. אז אתה מגיע עם הידע הזה לפני הקלעים, זה נכון, זה לא פשוט. זו תורה שצריכים לחשוב הרבה איך אתה מאבד אותה, איך אתה לוקח אותה לחיים שלנו. אבל עובדה, הנה, אני לא אמרתי את זה לקולגה הזה באופן ספונטני, אמרתי את זה בגלל שקראתי את זה בלייב סנטר, וזה עבד. כאילו, תנסו את זה לפעמים. הוא הרבה פעמים, מי פה נשוי? אתה, נכון? אז הרבה פעמים, כאילו, שוב, ריב משפחתי. ריב זוגי. אתה חוזר הביתה, ואתה מאוד עייף, וזה, כי למדת כל היום תורה, וזה, וכאילו, הרמות של כלים, וזה, ולכלוך, וחפחים, מה אתה צריך להיות? כאילו, אני עכשיו הגעת פה כבר כמה שעות, מה זה צריך להיות הדבר הזה? זה פייק מגיע, מה זה? הולך להכיל איזה קבלת פנים, אני חוזר הביתה וזה. מה אתה רוצה? מה? מה אתה חושב לבוא יותר מוקדם ולנקות את זה? מה? כן, אתה תלנית, וזה, אתה, בקצור. אחרי זה יהיה עוד רב לגלל, כצלחות יתופפו וכל הדברים האלה. אפשר לבוא, לקחת נשימה, ולהגיד, אני רואה איך היה היום שלך? קשה, כאילו, אז אתם שלכם תלכו, תוך 10 דקות כל אחד יכנס את הכלים וזה, ויהיה בית מתוקתק. שאתם תרימו והכלים יישארו בקיר. כאילו, אני אומר, הרבה פעמים, התנועה הסינית הזאת, כאילו, של, אל תפעיל כוח, כאילו, כאילו, לא למה ידם רך יקנה ולא קשה כאב, אז יש בזה משהו מאוד גדול, אנחנו לא מספיק מנסים את זה, אנחנו לא מספיק נותנים לזה צ'אנס בחיים שלנו, וזה לא קל. יש לנו אלימות, יש לנו אגרסיביות, אנחנו אופן אינסטינקטיבי עושים את הדברים האלה, אז צריך לחשוב על הדברים האלה. אני אומר את זה, לא אומר את זה בתור בן אדם שתמיד מצליח לעשות את זה, אבל לפעמים אני מצליח את הדברים האלה לעשות.
אני
יודע,
אני
יודע,
אני
יודע,
אני
יודע,
אני
יודע,
אני יודע, אבל לא מתערב, עד הסוף. הוא רק כזה מגיע ל... כאילו, בומבה לא תהיה.
אתה צודק, שמענו, יש פה העדר, יש פה סילוק. זה יהיה יותר גרוע, אל תדאג. אתה צודק. זאת אומרת, זה גלות. הגמרא הזאת כבר מציג, שוב, הרשע משחק. אלו, הקדוש ברוך הוא, נרדמת, מה זה? למה משחק לא יודע שעה? למה? מה קרה? כאילו, יש דבר כזה, אבל זה נמצא הרבה בגמרא, בכל מיני ביטויים. שוב, הארץ ניתנה בידי רשע. יש מציאות כזאת. זה שאלה, זה קושייה, זה בעיה, אבל אומר רבי נחמן, בוא נכיר בעובדות. יש חלל פנוי, יש מציאות של אסתר. הוא אומר, נראה למה היא נועדה, אבל יש מציאות של אסתר. יש מציאות ש... ואנחנו נראה, זה אפילו... זה הדבר האגום בתוך העולם הזה, שזה לא ראית הרשע שעשה משוחקת לו. עד רבה, העולם בנוי בצורה כזאת שהוא מותאם לרשעים. ככה לפות הרב שגר קורא את התורה הזאת. והתורה הזאת הוא כמו שקרא רשעים פרנדלי, אתה מבין? הוא מותאם לרשעים. הוא מונגש לרשעים. לא, האדם, שוב, היותר תמים, היותר פשוט, היותר לא לפי הספר, יותר זה, הוא זה שיוכל קש. אני יש לנו בניין שיש פה אפשרות להרחיב דירה. אני הלכתי לפי הטבע ועשיתי כל זה וכל דבר, כאילו, כל השכנים זה, 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 זה לא עשה את זה, וזה פלש לפה, וזה עשה את זה, וזה בנה עוד זה. מה נעשה, מה קרה? ועוד שכן שחף כזה, אז הוא גם כן דוס, אז הוא שנתיים וחצי כבר מחכה לאיזשהו אישור, להוציא, להרחיב איזה 20 מטר. כאילו, העולם, באמת, העולם כאילו אומר, שנייה, הגמרא מדברת, נכון, על כל דלים, כאילו, על כל דלים כבר, נכון? שטוד לדיין, כל הדברים כאלה. אומר, רשי אומר, הרשב"ם, שמי שמתחזק יותר לו, זה סימן שזה שלו. הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו צריכים כאלה אריק שרון, אנחנו צריכים כאלה, אתה יודע, אנשים שלא דופקים חשבון, וגם למדינה שלהם לא דופקים חשבון. אנשים כאלה נחמדים, עורכי דין כמו הרצוג כזה, כאילו, אתה לא רוצה שהם יצגו אותך במסע ומתן, הם קראו את הכל. הם נחמדים, הם נשארים, הם אגונים, ונכון זה. כאילו, השמאל אומר, מה זה? חוק ההסדרה, הוא לא אגון. בסדר, החיים באמת נורא אגונים, נכון? ממש. כאילו, עם יהודי ממש נהנה 2,000 שנה מהגינות, נכון? נהנה מהם, המון. חבר'ה, זה עולם של, 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 של מניאקים, כאילו, אז אחר תוריד, אחר תוריד. עכשיו הזכרתם, הגיע תורי להיות, לא, עכשיו זה אסור. כיבוש, אסור להעביר אוכלוסייה. שנייה, איך נוצרה אמריקה, סליחה? איך נוצרו כל המדינות בעולם מכיבוש? לא, סליחה, אנחנו גמרנו, עכשיו זה אסור. אנחנו נגמלנו מהסיפור הזה, נכון? ככה אני עושה לכם, הבנת? אכלו קש. זה שוב... אלה שאלות, גדולות מאוד. אני חושב שכל אחד מכם שיהיה אדם ישר, אתם כנראה תהיו אנשים ישרים, כי אתם לא יכולים אחרת. אתם בין אנשים ענוגים וטובים. זה שאלה, זאת אומרת, זה הנוסחה להצליח בחיים? האם העולם מבין? זה הדבר, כאילו, אתה מבין? זה כאילו נקודה עמוקה פה. זה לא רק איפה הקדוש ברוך הוא עכשיו. איזה עולם הוא בנה בדיוק? כאילו, האם הוא בנה באמת עולם שבו כמו שההצגה שעשיתי בגיטה היי ברב הרבית, honesty is the best policy, ההגינות היא המילה הטובה ביותר. אגב, אני ממש מאמין בזה, באופן אישי. ככה זה עובד. תשוב, האם לא הכוחניות היא כאילו, האם, תשוב, אתה תבוא ותגיד, יש לי דרישות מוצדקות, תשביתה, תסגור את המדינה, תתגישים, אתה בסת מכות לשוטרים, אז ידברו איתך. זה לא עובד ככה. אני לא אומר שכן, אני אומר, לפחות זה סימן שאלה גדול, וזה אומר, יש לנו פה קושייה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה? אומר, תראה, רבי נחמן, עוד מעט, אולי בעוד שבוע, אולי... טוב, אז בואו נמשיך, בסדר? כי הרשעים... בגלות המר הזה, עיניהם נטושים כראי מוצק. וארס עינם מביטים ממרחות, בחינת, הם היביטו יראו בי. לעצר כהוא מאור עיניו ונחשכים, שאין הארס שלהם יכול להביא. הצדיקים, שמאור עיניהם בזמן הזה קטן, בחינת מי עיוור כמשולב. ודי הקצה מתחזק מאוד עיניהם כדי חלושה, ראות שהם יכולים לראות היטב, שאור חזק וגדול. צריכים לצל ושבו לראות. וואו. אתם יודעים, בכמה שיעורים של הרב שגר שמעתי אותו מדבר על המשפטים האלה. כמה משפטים האלה הדליקו אותו. המבט של הרשעים הוא מבט לטוש. כראי מוצק. הרשעים מבינים עניין. הרב שגר עוד הוסיף לזה כאילו הרשעים זה אנשי האקדמיה, האובייקטיביים. כאילו, הם מסתכלים על המציאות ללא כחל וסרק. זה הדרך הכי טובה להרוס את העולם. המבט האובייקטיבי הזה. הביקורתי הזה. אנחנו אומרים דברים כווייתה, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? פירקנו את התורה, כי היא ראויה לפירוק. זה אמת, יכול להראות לך שם הוויה, שם כזה, הכל. כאילו, שוב, המבט של הסוציולוג, אוקיי, כל הדברים האלה. זה מחבר אותם טיפה לנושא של ההשכלה שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים. אומר רבי נחמן, זה המבט של הרשעים. הרשעים בעולם הזה מסגסגים, כאילו, הם רואים אותו טוב. אבל המבט הטוב שלהם הוא בעצמו הרשע, הוא בעצמו המבט העקום. אוקיי, אתם רוצים לעשות משהו טוב, צריכים לפזר הרבה צל, הרבה ערפל. רבי נחמן, הרשע מהספרון, טיעונים ברורים, חדים, אתם יודעים, לייבוביץ' עם הניסוח החד והמשכנע והמיל ומרקס עם הדבר, איך אני סותר את זה? זה כזה חזק. אם אני מביא את התלמידים שלי, גם פה, את הדברים שמאס קוטן, רק מהמילים שאתה מתחיל לקבל שקשוקה, כאילו מהעוצמה של המילים, מהחדות, מה... רבי נחמן, מה זה רבי נחמן? כל המילים מבולבלות, דימויים, וזה בחינת זה, וזה בחינת זה, וחצי עברית וחצי יידיש. זה המתכון. זה המתכון לרשעות, זה המתכון להיות צדיק. למשל, יש לו דיבור נחרץ, דברים ברורים, חדים, אובייקטיביים, מבט לטוש. רואה אותך, כל, ודווקא, שוב, דווקא מבט האובייקטיבי הוא זה שמראה אותי בעליבותי. הגעת הביתה, זה בדיוק התורה הזאת. לפחות זה אליאציה לחדשים, כן, בדיוק. זה התורה הזאת, זה תורה של הלוזר. זה כמו הסרט שצ'רלי צ'פלין אהבתי. ובסרטים שלו אין אמביינט, הם תמיד פתוחים. יש סרט שפשוט אני... יש סרט שנראה אורות הכרח. חורה עיוורת, יש איזשהו דלפון, ככה, דלפון מציל איזשהו עשיר מטביע, הוא רוצה להתאבד, הוא מציל אותו. הוא מאוד מאוד שמח, ומפנק אותו, אבל רק בתאי שהוא שיקור. הוא שיקור, שים לב, שהוא מפוקח, אז מי אתה בכלל? חברים עניים כאלה, שוב. מבין? כשיש צהל, הוא טוב. כשיש אור, הוא רע. ואז הוא משחק אותה עשיר, הוא פוגש איזה שהוא מוכרת פרחים ענייה, מאוד יפה. ואז הוא אומר לה, אני קראתי למקום שמסתובבים $1,000, שניתוח, יחזור לך אור לעיניים. איפה היה $1,000? הוא לא יודע. מה שקורה שבשעת שחרות נותן לו החבר העשיר שלו $1,000. ובינתיים מגיעים, לא חשוב, בקיצור, כמובן אחרי זה הוא מתחרד, וכל הוא אומר, הוא נותן לה את הכסף. אני כבר מקצר פה את כל הסרט. ואז היא עושה את הניתוח. עכשיו, אבל הוא בינתיים חווה להיות דלפון, נכון? כי הוא באמת דלפון. היא עיוורת, היא לא ראתה שהוא דלפון, היא ראתה אותו רק בקטעים האלה שהוא הגיע עם הכסף של העשיר. אז חושבת שהוא עשיר. ואז הוא חוזר חזרה, הוא הבקל בינתיים, הוא חוזר חזרה. היא בינתיים במקום חנות פרחים, מסודרת, עובדים, כל הדברים האלה. ואז הוא מגיע, היא כמובן לא מכירה אותו, הוא לא ראתה אותו. ואז הוא אומר לה, זה אני, זה סרט הוא גם סרט אילם. ואז היא מחזיקה לו את היד, ומזהה שזה הוא. ופה הסרט נגמר. אתה לא יודע, הם חיו באושר ואושר? מי אומר? ותגיד לו, סליחה! יש פה קידושי טעות, נכון? אתה אמרת שאתה עשיר. אפשר להביא עוד דוגמאות מסרטים שלו, אבל די בזה. אז כאילו זה, רבי נחמן אומר, תשמע, זאת המציאות. חגיגת הלוזר. בסדר, אז אומר רבי נחמן, קודם כל אתה אולי, בסדר. תראה, על אלה, זכותך, רבי נחמן פותח בארץ ישראל. זה מאוד חשוב. הוא אומר, יש אופציה של לראות, לראות. בסדר, היה פה מאוד מרכזי. למפלטה של רשעים. בארץ ישראל. יש ארץ ישראל, אני לא רוצה למחוק את הקוטב הזה, שהרב שגר, לא מדבר לו בתורה שלו. זה הרב שגר רשמית, זה התפקיד שלנו להזכיר מחדש את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום שבו יכולים להיות, אפשר גם להצליח. אבל יש פה משהו מאוד עמוק, כי יש רגעים בחיים, זה עובד? יש רגעים בחיים. אתה צריך לבחור האם להיות רשע עם מבט לטוש, או להיות לוזר. כאילו, אני מאחל לך לחיות בעולם שהוא כל כולו ארץ ישראל. אבל אני לפחות, עלי חלדי, מה שאני ראיתי לעולם, הוא לא תמיד כזה. אתה מבין? ואז כאילו, אני חושב שאתה צריך ללכת עם האמת שלך. כי זה נכון, זה לא הצדקה, זה באמת נכון. כאילו, זה הנקוד שוב, זה כאילו כמו אמירה של צ'פלין. כשהשיר שיקור אז הוא נחמד. זאת אומרת, כאילו, האם אתה באמת רוצה שיראו אותך באופן אובייקטיבי? האם אתה לא רוצה שיראו אותך בצל? אם אתה מלך, אתה יפה תואר ואתה 1.80 מטר מסוכס וכל הדברים, אתה אומר, יאללה, צלם. אבל אם אתה, אתה יודע, אף ארוך, דברים כאלה, קצת קרחת, אז אני דווקא בצל חל יותר טוב. כאילו, העולם הזה הוא אוהב צל, הוא לא, הוא לא, אתה מבין, הוא לא אוהב אור.
יש הבדל בין אופציה לבין לעשות מזה כאילו עניין. הצל יכול להיות אופציה טובה, שבו יכולים להתבטא אנשים שהם לא 1.80 מטר מסוכסים.
נכון.
אבל זה לא הופך, צל לא הופך אותם למטר שמונים.
אבל אתה מניח
לפעמים זה מרגיש כאילו כבר זה עבר את הזה וכאילו כולם אנשים עם מוגבלויות וכולם צריכים מקומות נגישים. החוכמה היא לדעת...
יש בזה משהו. יש בזה משהו. אז אחד מאיתנו יש לו את ה...
כן, אבל 80% מהמדרגות הם יכולים לעלות.
בסדר, אבל בסדר, אבל...
כמה נושא של הגרפה כתבים בנושא ש... אחד הכי שגרויים, כמה אנשים לא רוצים להיות חשופים לריקוי בכל מיני רמות. בסוף אני חושב שזה לא כמה שעוד פנימה, צחק לך, ואם זה יצוין, כתוב לי כל בעצם, צפרדה שצלם אותי, יכול כזה משתה. יש לא רק, אנשים לא רוצים את זה, די הם יכולים. גם היה את זה
אבל כן כולם רוצים להצליח כשהם מגיעים למוסך ולא את זה, כאילו אני אומר, היופי זה דוגמה קטנה, אבל התיאור כאילו הקוסם שתיארנו פה, כן כולם רוצים שהם יביאו את הטפסים ולטופס 4, בתוך חודשיים אין להם טופס 4, אבל אני לא יודע איך הולך לחכות שנתיים.
אבל מה, בסדר, לא, שנייה, אז תראה מה עושה לך רבי נחמן, רבי נחמן גואל אותך מציפיות האלה, רבי נחמן כמו שוב, אני חוזר לחברה סיפור עם החכם בתם, אתה אומר, אני מייצר נעליים תפוקות, אבל זה מי שאני, זה לא נורא, אני לא עושה את ההשוואות האלה. יש פה נקודה יותר עמוקה, כי הצל הוא לא רק ההסתר. הצל, יש פה, כמו שמסביר הרב שגר, כאילו הצל, הקדוש ברוך הוא מתגלה או לא מתגלה בערפל. כי שם האלוקים, דווקא בערפל. זאת אומרת, כמו שניטשה היה, כרב שגר, ניטשה, העמוק אוהב מסיכה. כאילו, זה בדיוק הבעיה, שאתה, הרבה פעמים אתה קשור, אתה קורא את כל הלייבוביץ' הזה, את כל הדברים האלה, הכל חד והכל חריף, אבל אתה יודע, בכל החריפות אותי, האמת נעלמת. העולם הדתי, לא דתי, לא מאמין כאילו המטאפיזי, הוא עמוק. זה הנקודה המשמעותית בסיפור הזה. הוא לא מתאים לסרט הוליוודי. הוא לא מתאים פשוט. ובמובן הזה כאילו, יש פה עוד נקודה, זה לא רק שהצל מאפשר לי כאילו להישאר לוזר, או נשאר לא מושלם, בלי שיחשפו את כל התרוותי. יש פה משהו יותר עמוק. כי אנשים שחיים בצל, זה אנשים שהם באמת יותר עמוק, שזה עודד אותם לראות את העומק. זה כמו הסגי נהור, כי הוא באמת רואה הרבה. כבר כשנפתחות לו, נסגרות לו עיניים החומריות, אז הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים אותם, את הדברים העמוקים יותר. בעצם מה שאומר לנו רבי נחמן, שהעולם הזה, שהוא כאילו נברא לרשעים. אבל האיסורים שהוא יוצר, והכאבים שהוא יוצר, והמציאות של הגלות שהוא יוצר, זה מציאות שיוצרת עומק, יוצרת אנושיות, יוצרת טוב לב. כאילו, אתה יודע שמאה שאנשים הפכו להיות מאושרים, אז אין יותר אומנים גדולים. כאילו, יש בעולם הזה, שוב, ואולי גם אין גדולי תורה יותר. זאת אומרת, זה מה שרבי נחמן בעצם אומר לנו, ששוב, יש ארץ ישראל, הוא לא אומר אין ארץ ישראל, שיש רק את המציאות הזאת של הצל. זאת אומרת, יש עולם של צל, ובוא תלמד איך לחיות בו, וגם איך לסמוך בו באיזשהו מקום. אתה בעצם מבין שיש משהו יותר גדול, אנחנו נדבר בקצת שם שבוע הבא, מה זה הדבר היותר גדול הזה. אתה מבין? זה נראה לי דבר מאוד עמוק. אני אשר גם מסביר את זה בצורה יפה, אני כאילו מתחבר לאמירה. כאילו כל הכאבים האלה וכל ההפסדים האלה, הם כאילו, הם מעוררים אותך ליצירה, הם כאילו מעוררים אותך לגלות את העומק של העולם. וגם את הטוב שבעולם, שהרבה פעמים הוא באמת מסתר. מי עיוור כי אם עבדי? כאילו דווקא המשיח הוא במקום הזה. דווקא הוא לא במקום של הבין, של המצליחנים. כמו שתוצאי אמר, שכל המשפחות המאושרות מאושרות באותו אופן, וכל המשפחות העמולות עולות כל אחת לפי דרכה. לכן עליהם יש סיפורים מעניינים לספר. כאילו, טולסטוי. ידידי נתנאל לדרברג, אם אתם מכיר אותו ומי לא, אז פעם דיבר איתי על ראש ישיבה אחת. הוא מאוד מאוד, אפילו אמר את זה פעם בפנים, אמר, הוא יהודי מאוד יקר, אבל התורה שלו, כל הזמן היא תורה שלא רואה מורכבות. למה? כי הוא תותן בגלל 18. זאת אומרת, יש איזשהו רובד מסוים, מי שכאילו חי בגן עדן, מה שלומך? נהדר. מי שלא חווה את האיסורים האלה, את הקשיים האלה, איזשהו רובד כל כך גדול בעולם שהוא לא חווה אותו. שוב, התורה של רבי נחמן, שוב, היא תורה צולעת, והיא תורה עקומה, והיא תורה, כאילו, לא תורה שאתה כאילו יכול לקרוא ולהבין את הדברים האלה. צריך המון פענוח, אבל שוב, איזה עושר יש פה, תחשוב שלא היה לו את כל המחלוקות האלה, הוא היה נסיך, נכון? תחשוב שהוא היה ישר, מקים לעצמו חסידות עם אלפי חסידים. אומר תורות ברורות, מובנות, כאילו חדות,
יש משהו
בטבע האנושי
שכאילו, שלזה הוא שואף תמיד. להגיד תורות ברורות וחדות ולהיות נסיך, אף אחד לא חולם את קמצן
שהוא ילד. אוקיי, אז...
לא, אני שואל, אני לא
תקיף,
אני שואל כאילו...
אז אני אומר, עוד פעם, זה בחינת...
אני בבחינת מבחנה, אני במחלקה זנוחה, כאילו, יש משהו בקיום
האנושי. אבל אני אומר לך חד משמעית, אז אם אני, מי שמחפש את הרייטינג, מי שאת מחפש, איפה כולם, ושם גם אני, ושם האמת. שוב, ככל שהתבגרתי, הבנתי כמה זה תפיסה עקומה ולא נכונה. שוב, השאלה היא שאלה נכונה. שוב, אני חושב ששיח הרבה פעמים אומרת, פעם פגשתי, ידיד שלי פעם עלה למטוס, עכשיו זה חסיד של הרב שיק. לא, אתה לא יודעת כזה? לא. למה? הגעת שם, תראה. מכל העמים בעולם, הכי סנועים זה היהודים. מכל היהודים, הכי סנועים זה הפרומרים, כלא חרדים. כל החרדים הכי סנועים זה הברסלבר. וכל הברסלבר הכי סנועים זה חסידי הרב שיק. סימן ששם האמת. זהו, זה טעות. זה מניפולטה, זה כבר לא נכון. ולכן אני ישיבה צריך לקרוא את עצמה, למה לא באים לפה 25 אנשים, יש לנו תורה גדולה לומר להם. ולאור זה היא צריכה לעשות כל מיני דברים. השאלה הזאת היא כן שאלה חשובה. אבל אסור ששאלה הזאת תסרס אותך, אסור שתגיד, אוקיי, בוא נראה את אוסף השיבות המצליחות, ונהפוך להיות כפיל שלהם. שזה גם לא מצליח. אתה מבין, יש פה משהו נורא 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 עדין בנקודה הזאת. רבי נחמן כאילו משחרר אותך, הוא מרפא אותך. הוא גם מרפא אותך בנקודה הזאת.
אז הוא מרפא רק את מי שיש בו קצת את זה.
בסדר, ברור, 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 ברור. ברור שאתה יכול לקפות למקום הזה שאומר, אני טוב כמו שאני. אני ישיבה בצל. נחש במעט אנשים שבאים, כי אנשים מחפשים את האור. אנחנו לא ישיבת אורות שאול, אנחנו ישיבת צללי... בצל האמונה, צללי שימון. כן. כאילו... כן, צלילה, כן. יש פה משהו משחק מאוד מאוד דבין, אני חושב, בתוך הדבר הזה. כאילו, לא להיות תקוע בתוך ה... כאילו לא להגיע לתפיסה שהיא קיימת כאילו בתוך החסד זה מאוד דטרמיניסטית, שאומרת אנוכי משה אנוכי. שהיא מאוד חזקה בשיח, זה התבלבל. כאילו בהנהלה של שיח, בצוות של שיח. מצד שני כאילו לא לבוא, כאילו לבוא מהמקום שמבין
גם את הברכה בלוזריות הזאת. וגם כאילו באמת, כאילו, אחד מהדברים שאני חושב שאפשר ללמוד מרבי נחמן, שוב, גם זה הרב שגם מאוד מדגיש בשורף על רבי נחמן, ובזה אולי אנחנו נסיים. ואני מקווה שאתם תהיו פה גם חמישי הבא, כי זה עדיין פשוט סמסטר, נכון? לא יודע.
נראה.
אוקיי. אז תראו, יש פה נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד עמוקה. כאילו, אני חושב התפיסה הזאת של רבי נחמן שאומר, תשמע, שוב, כמו שהגמרא אומרת, יכול להיות שהרשע היה ינצח. עכשיו, ברגע שאתה משוחרר מעולה של ההצלחה, אתה יכול לעשות את הדברים ש... כי באמת, איך לעשות? לעבוד לשמה. כמו הבא שאתה שהתגלה לו שאין לו עולם הבא. איזה שחרור זה. לבוא להגיד, אוקיי, תשמעו, אני עכשיו עושה משהו כי הוא טוב. וזה היתרון של הלוזר, אתה מבין? זה היתרון של מי שכאילו הוא עובד בצל. כלומר, תשמע, אני כבר הפסדתי. אז מה אכפת? אז כאילו, אתה יודע, אז עכשיו, בוא נלך על האמת שלי. בוא כבר, בוא נעשה את הדבר כי הוא נכון. לא, במנותק משיקולי ההצלחה. ואז מה דוחות שהצלחה תגיע גם? זה כאילו, שוחררנו מנושא ההצלחה. עד רבה, כישלון מוכיח שאנחנו הטובים. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, יפה, עכשיו אני יכול להישאר עם הבגדים הקרויים שלי. לא. אחד יכול לבחור לעשות לי בגדים שהם יפים באמת, בעיניי. לא לפי איזה טעם גדל שרץ פה ומבין, זה כאילו, זה אסור שזה יהפוך להיות מנוף, כאילו, פתח להתנבנות. צריך להיות פתח, אתה מבין, לגדילה, בגדילה אמיתית, גדילה שכאילו היא מנותקת מהמקום הזה. כאילו, לפעמים שהלוזריות מוציאה מאיתנו דווקא, מזקקת בתוכנו דווקא את החסד, את הנתינה, את הטוב, את הטוב, את האמת, את היצירה האמיתית, זה הדבר הגדול. אתה פתור מה שנקרא משיקולי הרייטינג, אתה פתור, אבל לא פתור מהם בצורה שטחית, בצורה עמוקה ביותר. אתה לא אומר, ההצלחה שלי היא סימן למשהו. את רבי נחמן, איזה לוזר הוא היה לפני 200 שנה, ואיזה ווינר הוא היום. איזה אחלה רייטינג היום.
זהו,
אני מפרד
שוב
למקוד
את הרייטינג.
לא, שוב, הוא יכול להיות שם, דווקא בגלל שהוא היה משוחרר מזה לחלוטין. זה הנקודה. ועכשיו הוא גם יכול להצליח. שוב, לא מחר בבוקר. הוא לא נפטר, הוא נפטר בידיעה שיש לו חסידים שלך, שלא יודע, של 20 חסידים. שהוא או כל ההורות ויש לו 20 חסידים. וכל הדמויות שהוא זלזל בהם יש להם מאות ואלפי חסידים. עם זה הוא נפטר. אבל הוא לקח את זה בכל המרמור ובכל מתסכול ומאבק. הוא לקח את זה למקום שאמר, אז עכשיו אני יכול לומר את התורה שבה אני מאמין. בכלל אני יכול לומר תורה רדיקלית. אז בכלל אני יכול לספר סיפורים. זה תראו, בתוך ישיבת שיח הדלה הזאת, לפעמים הרב שגר בעצמו, ישב פה איזה שני תלמידים. ופה נוצרו הדברים הגדולים האלה, שאני בטוח שלמדו אותם גם עוד 200 שנה. כל הרעיונות שלו של הממשי, ועוד דברים אחרים, שזה עוד חדשה בתורה שלא הייתה עד עכשיו. הרב שגר לא אמר אותם באיזשהו שיעור, אתה יודע, של שיעורה של איזה מלא במאות אנשים, והגדילו את העולם, יכול להיות שיש שיעור נפלא, אני לא שואל שיעור כבר שהוא מצליח. אז בואו, הספר הזה, שהוא באמת ספר שהוא ספר מופלא, הספר הזה. אתם יודעים, ממה הוא צמח? הגיע רב שגר בבוקר לישיבה, בשמונה וחצי, שם את הצילון על האוטו שלו, מחנה אותו תמיד באותו מקום. מגיע ואומר, חבר'ה, מה קורה? מה קורה? איפה כולם? איפה זה? איפה דני? איפה זה? כי הרב, אנחנו קוראים להם וזה, מגיע איזשהו מישהו מזה כוס קפה, מגיע, עוד בכלל לא התפלל, ו... יש לי מזה ידע, 4-5 אנשים, ככה, עצים מרדינים את הרב, הרב שגר, תחילו. אחרי זה פתאום שיש את הקלטות וזה, וערכנו את זה, ופתאום יש לך תורה שהיא פיצוץ. למי הרב שגר אמר אותה? ל3 אנשים? 7 אנשים? 8 אנשים, זה הגג של כמות האנשים שהייתה בשיעור הזה. זה כאילו... כן, אז מהמקום הזה של הלוזריות יכול לצמוח הניצחון הבא שלכם. חומר למחשב, הרבה חומר למחשב. אז נתפרט פה, תודה רבה לכולם. תעלה את זה בהקדם.